לנוכחים כמובן. ובוקר טוב לעם ישראל, היום אנחנו באדר, חודש אדר, ב' באדר תשע"ט, בשיעור בפרשת השבוע. בפרשת השבוע שלנו כולם מדברים בדרך כלל על הפסוקים הראשונים, על התרומות, בעניין של התרומה, וגם אני רוצה, למה להיות חריג. ואני רוצה היום לדבר על הנושא של הלב. כלומר, כשאני נותן משהו, אני רוצה שזה יבוא מן הלב. ולא רק הנתינה החיצונית, הפיזית, שהעברתי דבר מיד אחת שלי ליד אחרת של מישהו אחר. ובידוע, כולנו מכירים את הפסוק הראשון בפרשה, אולי אפילו לא הראשון, השני. הפסוק השני בפרשה, כמו שמופיע אתכם במקום מספר אחת, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ואם הפסוק הזה שאתה קורא אותו בפעם הראשונה, ככה, מה שנקרא, במבט ראשוני, יש כמה שאלות קשות שעולות מתוך המילים הללו, חלקם מוכרות, כתוב ויקחו, והיה באמת יותר נכון שיכתבו מה? ויתנו. מה זה לקחת? שהרי אם אני נותן תרומה, אני צריך לתת אותה, אני לא לוקחים לי באמת את התרומה. ומה נוסף לי? לו ברצינות, כל אדם בר דעת יודע שאי אפשר לתת כלום לקדוש ברוך הוא. מה זה לי? מה אתה נותן בשבילי? אפשר לתת לו משהו, הרי זה שלו. זה משל למה הדבר דומה?
אי אפשר להחזיר טובה.
למי?
להשם.
כן, אבל אתה לא יכול לתת לו משהו.
תפילה.
אני אסביר גם למה. כי אם אתה, נגיד, יש לך משהו. יש לך משחק, יש לך איזה עניין, ספר, לא יודע מה. ואני לוקח לך אותו ונותן לו אותו בחזרה. נתן לך משהו?
לא.
זה שלך, לא נתן לך כלום. החזרתי לך, כן. אז יהיה כתוב, ויחזירו לי תרומה. אבל מה זה לי, זה שלי, מה אתה נותן לי? אתה לא נותן לי כלום. כמו שאומר, כמו שאתם רואים, יש למעשה תנא, רבי אלעזר איש ברטותא, שם של מקום, אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אותו דבר אנחנו רוצים את זה דוד המלך. דוד המלך מה הוא אומר? הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כלומר, מה זה המושג הזה לי? הרי מה אתה נותן לו? הכל שלו. והדבר השלישי מה פירוש ידבנו ליבו? כלומר, למה הפסוק מדגיש את הצורך שהנדבה תבוא מן הלב? הרי מה כל העניין? העניין שלנו עוסק בנתינה של חומרי גלם או לכסף שאפשר לרכוש בו או להפוך אותו, להתיך אותו, לא משנה, לחומר גלם. אז מה העניין של הלב? אבל אתה צריך 100 שקל, קח 100 שקל, זהו. מה מצריכים פה רבותינו על העניין של נדבת הלב? מה הפסוק בא להגיד? קח, זהו, תהיה בריא, נכון? בא בן אדם, פושט יד, אבל לא קח, וזהו, תהיה בריא. כלומר, שלושת השאלות הללו על סגנון של הפסוק מעלים בפנינו את הצורך לעיין, לחשוב רגע מה קורה פה ומה התורה רוצה מאיתנו. הדבר הראשון, להתייחד לדברי רש"י. במקום מספר 2, קצר מאוד, לי, לשמי. מה פירוש לשמי? יש פה מישהו שרוצה להסביר לי? מה פירוש לשמי?
מי אמר את השם
הזה? התורה, לקחו לי, רש"י אומר לשמי. מה זה לשמי? לא שומע.
שם הקדוש ברוך
הוא. על שם הקדוש ברוך הוא. מה יעשו לו? לשם הקדוש ברוך הוא. כלומר?
לשם שמיים.
השם ציווה אני נותן. כן? אני נותן לכבוד שמיים. אוקיי? וכדי שאני לא אתן לכבוד מי?
לכבוד עצמי.
לכבוד עצמי, לכבוד הסבא, סבתא, דוד, דודה וכולי וכולי. כלומר, אני נותן את זה נטו לכבוד השם, ככה אומר רש"י, תסתכלו באומר המהר"ל מפראג. השאלה השנייה שאנחנו העלינו, היא הייתה מה פירוש המילה לי, כי שלי הכל, אז מה אתה נותן לי? אומר רש"י לשמי, לא שאתה נותן לי משהו, אלא שאתה עכשיו מעביר את זה בחזרה ממך אליי, תעשה את זה לכבודי, ולא לכבוד איזה עניין אחר. אבל תסתכלו בבקשה במקום מספר 3 אצלכם במהר"ל. אומר המהר"ל מפראג, וכמובן בגור אריה, ייקחו לי לשמי. ואם לא כן, אם אתה לא עושה את זה במובן הזה, שאתה מעביר את זה לכבוד שמיים, הרי להשם הארץ ומלואה, הרי הכל של הקדוש ברוך הוא. ואם ככה, כתוב גם בתהילים, אם ירעב אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול, אם אני ארעב, כאילו ארעב, לא אומר לך. מה, אני צריך ממך? כי לי כל חייתו הארץ, אני צריך ממך משהו, אתה יכול לתת לי משהו? כלום. לפיכך אומר המהר"ל, צריך לומר, לי רשמי. עכשיו שקראתי את זה במהר"ל, אמרתי לעצמי, רגע, רגע, מה הכוונה פה במילה לומר? האם הכוונה לומר שיוצא מזה המסקנה לי רשמי, כמו רש"י, או לומר, אתה צריך להגיד, זה לכבוד שם שמיים, האמת התלבטתי, מה אתם חושבים?
שניהם.
שניהם, אז הפתרון הכי טוב. כן, מה אתה אומר? כרגע אנחנו צמודים לפה ולא למחשבות נוספות, תכף נראה מקום מספר 3 ב'.
אני חושב שעלי לשמי זה אומר שאתה נותן למישהו, אז זה לא שלך בכלל, זה שלי, אז מה אכפת לך?
אז מה אכפת לך?
לא, אין לנו בעיה להשתמש וכאילו לתת מרחו של אחרים, יש לנו בעיה לתת ממשהו שלנו.
אבל איך זה מופיע?
זה לא שלנו, אז מה אכפת לנו?
הבנתי, כל פעם בקלילות, מה זה, שלי לא שלי, מה אכפת לי לתת לו. זה נחמד, אבל זה לא מה שמופיע בפסוק. כלומר, למעשה לפי רש"י והמהר"ל, זה סותר את מה שאתה אומר. כדי שלא נגיע למה שאתה אומר, אומרים לך שתהיה לשם שמיים. אבל השאלה גם המילה לומר היא, יצא מסקנה שלי זה לשמי, או תגיד בפה, זה אני נותן לכבוד שמיים. האמת היא לא יודע. איך אמר פה נציג האו"ם? כן, זה הכי טוב זה שניהם. כלומר שכוונת הלב יהיה לשם שמיים, וגם תגיד בפה, זה לכבוד השם, לשם יחוקת קודש אבריחו ושכין. בסדר, אפשר לחיות עם זה. אבל תשימו לב, הפירוש של הדברים הללו, שבאמת אי אפשר לומר שאדם נותן לקדוש ברוך הוא משהו עלי אדמות. זה אי אפשר לומר שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא משהו. כל הבריאה כולה, הטבע, כל החומר הגשמי, כל הרוחני שבעולם, למי הוא שייך? לקדוש ברוך הוא. הראיה שהוא מקיים אותה, הוא זה שמהווה אותה כל רגע, מחדש בתלומו בכל יום, מעשה בראשית. אז הכל שלו. אז מה, אתה לוקח ממנו ומחזיר לו? ואומר לי, נתתי לך. זה לא הגיוני. הרי אין בזה, אין מציאות כזו. ואם כן, מה שנשאר בידי האדם זה מה? שלא נמצא בידי הקדוש ברוך הוא. פלא פלאים. זה למעשה מה שאומר רש"י במהר"ל. יש משהו שזה לא אצל הקדוש ברוך הוא. ומה זה? הרצון הפנימי של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם רצון, וברצון הזה האדם פועל אפילו נגד השם. זאת אומרת, זה לא נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא, זה בבחירה האישית של האדם. מה הוא יעשה עם הדבר? לכן אומר רש"י והמהר"ל, יש לך בחירה, תבחר, אתה יכול להחליט. אתה יכול להחליט גם לא לתת כלום. ואתה יכול גם לא לתת שום דבר לקדוש ברוך הוא. ויקחו לי לשמי, אתה גם יכול להגיד, אתה יודע מה? לא רוצה לתת. נו, מישהו יכול להכריח? תכבור. מישהו יכול להכריח? תגידו, אני שואל שאלה. לומר, בבני ישראל היו שומעים את זה ממשה רבנו? היו איזה אי אלו אנשים שהיו אומרים, אתה יודע מה? לא נותנים, יש לנו זמן. נמתין. מוכר לכם הקטע הזה של בואו ונחכה עד הסוף ונראה מה להשלים? מי? הנשיאים. כולם נותנים, והם בואו נחכה. כלומר, אתה רואה שהם אומנם הם רצו לתת, אבל עם כל מיני המתנות, מניעות, עיכובים, ובסדר, ניתן מתישהו, בטח, ודאי, צריך לתת, לשם שמיים, נכון, אבל יש לנו כל מיני חישובים. אז אנחנו רואים שבאמת הנתינה מתעכבת או לא מתעכבת, אני באדם. הבנו? ממילא מה יוצא? שאפילו נשיאי ישראל טעו בדבר הזה. ואין הראיה שמה? שהרצון בידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא שום דבר חוץ מהרצון. זה מה שיוצא בדברי רש"י והמהר"ל. ובואו נסתכל במקום מספר 3, תראו את הדברים יפים, כותב הרב נתן זון בספרו דברי שאול על הפרשה. במקום מספר 4 אומר הרב נתן זון, הוא למעשה היה משהו כמו 200 שנה פלוס בערך, כן? עוד יותר, 1810 הוא נולד עד 1875, מה, 65 שנים. בואו, רוצים לעשות חשבון, תעשו בשקט מאחורי הראש, אני אמשיך. אבל למעשה כך הוא כותב. במקום מספר 4 אצלכם, הנה עניין נדבה. יש שם מתנדבים על כל פנים. יש כל מיני כוונות בנתינת נדבה, צדקה וכדומה. אם להתפארות, אם לעשות על ידי זה שידוכים טובים, ואם בשביל התפעלות, בשביל שנפשו כואב עליו. כלומר, אומר, יש כל מיני סיבות לנותני נדבות, אבל כולם נגיעות אישיות, כולם. אצל כל אצל האנשים. אבל עיקר הנדבה צריך להיות מדוות לב, שהתכוון בשביל כבוד שמו יתברך. וזה שאמר ויקחו לי לשמי, לא לשום כוונה אחרת, כי לשמו בלבד. כלומר, אומר הרב נתן זון, מה לעשות? אנחנו בין בני אדם חיים. ואני אגיד בשקט שאף אחד לא ישמע, אנחנו גם מכירים את עצמנו. וכשאנחנו נותנים נדבה לבית הכנסת, או לאיזה ארגון, או אני לא יודע מה, אחד הדברים המפליאים, שאנחנו פשוט התרגלנו עליהם, ולכן אנחנו לא שמים לב, הביטו, שורו, וראו. הארגונים הגדולים שצריכים כסף גדול, מבטיחים לנו שאם נתרום מה, נקבל פרס לשולחן השבת, להבדלה, יהיה לנו הגרלה על ספר תורה, אנחנו נזכה בפעמותים, נקבל ברכונים, נקבל לוח שנה יפה. סליחה. כלומר, היות ואנחנו מתקשים לתת מתוך כוונת הלב, אז מה צריכים לגעת לנו? גם שאנחנו אוהבים ונגיעות אישיות. זאת אומרת, העובדה מוכיחה שככה אנחנו נוהגים. במשכן אומר הקדוש ברוך הוא לא. לכן נאמר לי ורש"י חייב לפרש בשמי. וכמו שהמהר"ל מסביר, והיוצא מזה הפסוק שהזכרנו, שאנחנו אומרים בלי, סליחה, נע בלי ליבך לי, וזה מופיע אצלכם במקום מספר 5. מה פירוש? נע בלי ליבך לי. מעניין מה הכוונה. כלומר, השכר שהאדם מקבל על הנתינה של הנדבה, של הצדקה שהוא עושה, אתם יודעים מה השכר הזה? אני שאלתי שאלה. מה דעתכם? מה השכר?
לפי הפסוק?
בפסוק אין שכר, ויקחו לי תרומה, כסף, נעה וחושב, אין לי מה זה שכר. מה השכר שאני נותן? נדבה, צדקה. מה, מה? לא שומע טוב.
שנתן לי מהשמיים
בחזור. מחזיר לך מן השמיים מה, את הכסף? אוקיי, יוצא לי 1,000 שקל לקבל לך את הרצ'ט.
לא, 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 נותן לי שלך.
אבל זה לא שלי.
שכביכול שלך,
אז מה שאומרים,
מוסיפים לך...
מחזירים לי, כלומר, אם יש לי עכשיו... אני רוצה להבין, אתה מדבר שסוגרים לי את המינוס?
לא, לא.
אז מה?
שיש לנו את ההקצבה של האדם שנותנים לו כל שנה.
אוקיי, עוד רעיונות? עוד לא, אוקיי, עוד רעיונות יש פה?
בחוכמה...
מה?
בחוכמה...
בחוכמה...
זה
בזכויות. בזכויות... קיצור גם אחי! הבנתי. כבר אני נותן כי יום השיעור בתת מודע שלי אני יודע שיצא לי מזה טוב, אז אני ארוויח, כן.
נותן כזה עושה
לי הרגשה טובה. לא, בסדר, רגיעה אישית, יהיה לי הרגשה טובה. מה לא?
אני גם עזרתי לבן אדם, ולצא
לי הרגשה טובה. הבנתי, ואם זה בית כנסת או לא יודע מה, למשכן? אז לא עזרת לבן אדם,
עזרת למשכן.
עזרת למשכן. יופי, אז נותן לך הרגשה טובה, אתה הולך עם ראש למעלה, חזה בטוח, אומר, אשראי וטוב לי, איזה יופי. רבותיי, טעות. ולכן, גם צריכים היום לעורר בנו רצון להשתתף, כי מבטיחים לנו אולי נזכה בספר תורה, אולי, לא, אולי, ישלחו לנו הביתה על ידי שליח פריטים כאלו אחרים לשולחן השבת. לא שעכשיו אני יוצא נגד זה, שאנחנו לא מבינים נכון. אבל אחד הדברים שאנחנו לא שמים לב, ולכן אנחנו לא מרגישים שזכינו בזה, זה אחד הדברים המרכזיים, וכרגיל, על מה אנחנו לא שמים לב? כמו שכותב במסילה נשארים רבנו הרמח"ל, ברוב שאנחנו מודעים ומסכימים שהמידות שלנו צריכות עבודה וטיפולים והחזקה, אנחנו לא נוגעים בזה. זה לא, זה לא נמצא בצפע שלנו, זה לא בכוונת שלנו. כשאתה נותן הרווח הגדול ביותר, זה מה?
נתינה.
זה מפתח אצלך את התחוש שנקרא לתת. יותר מאשר העשיר עושה טובה עם העני, העני עושה טובה עם העשיר, שהוא מוכן לקחת ממנו. כי זה לא שלך. וזה מה שאומר פה, החתם סופר, תסתכלו במקור מספר 6 אצלכם, אתה רוצה להעיר הערה. אתה מסכים? יפה, תודה לחתם סופר. אתה לא? כן. אכפת
לנו
לתת,
זה
לא שלנו
בכלל.
אם זה היה נכון, השיעור הזה היה מבוטל. במציאות החיים אתה יודע כמה קשה לתת.
נכון.
אפילו שזה לא שלך. זאת אומרת, אני אבוא עכשיו מצד הצדקנות, אני אהיה כזה צדיק במלכאות. איך אני יכול לתת? זה לא שלי? נכון? מה אתה אומר? בא אני פותח יד, אתה אומר, סליחה, אני מצטער, אני אומר, עוד מותר לך, אבל זה לא שלי, זה שלא תשמע, אוקיי, אשו איתן לך, אני אין לך, זה לא שלי. אוקיי, מה אתה אומר? זה היון, אה?
לא, כי
הוא מצטער לך. הבנתי. כלומר, בפועל, העניין הזה של חידוד נקודת הנתינה, זה השכר על הנתינה.
זה מי
שאיפה
לתת, זה
תירוץ,
למה לתת?
לא, בדיוק הפוך, אני צריך לתת יותר ויותר, כפי יכולת האדם כמובן, כדי שהעניין של ההבנה שמה שיש לי הוא לא שלי. ולכן אני נותן, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי לתת, כדי שלא. אז אם כן, מה זה לשמי? שזה יהיה לכבודי ולא שום ציווה אחרת. מה שאני אומר שזה השכר, זה לא מכוון לזה. אלא זה יעבור. אתה תפעל ותפעל ותפעל ותפעל, ומידה, אתה תקנה את המידה הזאת. זה כמו כל דבר שקשור בעבודת מידות. אם אדם הוא כועס, הוא מתחיל להתרגל, לא לכעוס, לא לכעוס, לא לכעוס, השכר המיידי זה שהוא ממעט בכך. זאת אומרת, זה בא כתוצאה מהפעולה שלך. זה לא בארמנת זה. אלא אתה לא יכול לכעוס, אסור לכעוס, תעבוד על זה. אתה עובד על זה, אתה מרוויח. כלומר, זה רבע ברור. דבר ברור, שבא במיד עם הפעולה עצמה. בואו נסתכל מה כותב החתם סופר, דברים נפלאים. אומר החתם סופר בתורת משה, זה על הפרשיות, פרשת תרומה, אומר החתם סופר, ואינם נותנים רק נדבת ליבם הטוב, ורק זהו לנתינתם להשם. ממש שנאמר דבר בני ישראל, יקחו לי תרומה, כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, לכאורה עולה שאת התרומה לוקחים ממי? ממי? תסתכלו על הפסוק. רק מאיש אשר נדבנו ליבו. כלומר, אם יהיה אדם שהוא כלאי, קמצן, ולא ירצה לתת, אל תיקחו. וגם אם הוא ירצה לתת, מה אתם אומרים? לא תיקחו. זאת אומרת, זה צריך להיות מימד של נתינה מן הלב. לכן אומר המהר"ל, אבל מי שאינו נותן בלב שלם, זה אינו נותן כלום. כי הכל שלא יברך, הוא גם אם הוא נתן, הוא לא נתן כלום. איך אמרת, כמו שאמר מקודם, ידידנו כאן? אני מכפל לי לתת, זה לא שלי כך.
לא, זה
התירות,
זה...
ודאי, אני משתמש בזה עכשיו. זה אומר לך, אתה מצופה. וזה מעט את כל איש אשר יתבנו ליבו תיקחו את תרומתי, פירוש מזה לדיב לב אתם לוקחים את תרומתי. מדוע? כיוון שנותן בלב שלם. אבל מישהו קילאי ואינו נותן בלב שלם ממנו, אין, אתם לוקחים מאומה. כלומר, מה פירוש שאתם לוקחים מאומה? גם אם הוא נותן לכם, לי החסד ולי הזהב, אמר השם, מה הוא נתן? כלום! זה שלי! ובזה יש לפרש מה שדעית במדרש. מטבע של אש תחת כיסא הכבוד, הראה הקדוש ברוך הוא למשה, שהכוונה לפי גודל אש אהבת השם, אשר תוקד בלב איש המתנדב, בזה מעורר למעלה את שורשו כידוע, וואו, 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 וואו. החתם סופר, אומר לנו דברי פלא. אומר החתם סופר, אם האדם נותן, הרי הכל לא שלו, ואם הוא נותן בלא כוונת הלב, הוא לא נתן שום דבר. גם אם פיזית הוא נתן, זה לא שלך. כלומר, זה מזכיר לנו את מה שאנחנו אמרנו בשם הרב נתן זאת. מה שאומר המהר"ל בהתחלה, שכל העניין זה הרצון של האדם, זה אתה נותן. נתינה עם רצון, עם כוונה לשם שמיים. ממשיך החתם סופר, ולכן להשאיר לא ירבה, כי אין העיקר הסכום של המעות, רק נדיבת ליבו מעבדו הגדולה. אבל זה לא חשוב כמה אתה נותן. השאלה מה? איך אתה נותן? איך אתה נותן? ולכן אחד המרבה ואחד המעיד. כן? תבקש כמה שמה, שמה, כמה, שיכנסו, שיהיה פה קצת אווירה. אז אם כן, עד עכשיו הסברנו את מה? את הרעיון, השאלה השנייה, מה זה יקחו לי? לי זה נטו לקדוש ברוך הוא. זו נתינה מן הלב, מתוך רצון לתת, אחרת לא נתת שלום. גם אם הבאת שיירה של חמורים נושאי כסף, זהב, נחושת, חלב, ארגמן, תולעת, שנים, שש ועידים, מה שאתה רוצה. לא הבאת כלום, כי זה לא שלך. המושג לא שלך הוא חריף. הרי זה אצלי, למה אתה אומר שזה לא שלי? אלא לא, 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 התבלבלת. זה לא שלך, זה פיקדון. אני ראיתי אותך נאמן לשמור לי על הרכוש שלי, שאתה תדאג לו, שאתה תשפר אותו, שאתה תקדם אותו, שאתה תשמור עליו. אבל כשאני רוצה אותו, הוא שלי, אתה צריך להחזיר לי. אל תתבלבל. אז אם כן, נחזור עכשיו למה? לשאלה הראשונה ששלחנו אל חלל האוויר. מה זה ויקחו לי? ויקחו לי אמרנו, ויקחו, צריך מה? ויתנו, נכון? תוקחים בכוח, אה, הבנתי, עכשיו אני בא, רוצה להקים את הארגון דקה וחצי, תופס את הבן אדם הראשון שאני רואה ברחוב, טרח, שני חבר'ה, תתפסו את הידיים אחורה, בואו ניקח לו את הארנק, נוציא ממנו מעשר, נמשיך עליו במבטו. מה זה ויקחו? מה זה הרעיון? לכן תסתכלו ברבותיי, השאלה הראשונה ויקחו, יש מפרשים שמוצאים קו הסבר מיד, שאדם שבאמת יש לו הבנה אמיתית והוא יודע שאם הוא נותן תרומה לקדוש ברוך הוא, הוא סך הכל אינו אלא לוקח. כלומר, אני לוקח ממה ששייך לקדוש ברוך הוא, הוא בעל הפיקדון, כן? ואני מחזיר את זה למי שהפקיד. לכן מה הוא יכול להגיד? מה אני יכול להגיד? ויקחו, זה שלי. אני לוקח את מה ששייך לי.
האם אני יכול, כשהוא בא לבקש דקה, להגיד, סליחה, תביא לי, זה...
אני יכול להגיד. אם יש מישהו יכול להגיד או לא, יש לנו זכות הדיבור.
כן, אבל...
הוא יכול להגיד. השאלה מה אתה תעשה.
אבל זה לא שלך.
הוא יכול להגיד, לא פעם, להגיד אפשר הכל, אפשר להגיד שפי חמיד אני משולש. שאלה מדהים. לפי זה, הוא לא צריך להגיד את זה, זה צריך להיות תובנה של הנותן.
זהו, השאלה אם אני יכול להגיד.
הוא יכול להגיד, לא פעם. אנחנו לא יכולים לא מבן אדם להגיד, זה לא שלך, יש ככה לשמור. הוא יכול להגיד. זה כמו שאתמול מישהו סיפר לי בדיחה טובה, לדעתי, שהיה איזה אדם שבא מחוץ לארץ, מאיזו מדינה מסוימת, ויש לו משפחה פה בארץ ישראל, והוא בא, עשה עלייה. ואני חושב שכן, סיפרתי את זה פה, אני לא
זוכר. כן, כן.
אוקיי.
כן.
אז הוא יורד מהמטוס, בשדה התעופה, סוחר רכב כדי להגיע למשפחתו בדרך, הוא עוצר באיזה צומת, ומישהו שם עובר עם כוס ועם מטבעות, ואז הוא פותח את החלון, וטוב, אז הוא מתקשר לאחור, אחותו מתקשרת אליו, הוא עונה בדיבורית, הוא אומר לה, עצמי, איזה ארץ מדהימה, איזה קבלת פנים, איזה אנשים טובים יש כאן. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, עצרתי באיזה רמזור, איך שאני עוצר, בא בן אדם עם כסף, עשה לי ככה, לקחתי ונצאתי. והרעיון המרכזי זה באמת לחשוב של מי הכסף, של מי הזהב, של מי כל מה שיש לך. אומר לנו פה למעשה בעניין של ויקחו את הרי ויקנו, אז זה באמת נכון שהקדוש ברוך הוא אומר ויקחו, זה שלי, אני לוקח מה שאני, את שלי. כלומר, הכסף שיש לך בבנק, זה לא שלך, זה רשום על שמך. הרישום שיש לך על הבית בטאבו זה לא שלך, זה רשום על שמך. כל מה שיש לך בבית זה לא שלך, זה של מישהו אחר. שמי זה האחר, הקדוש ברוך הוא. אני יודע, הרבה מה ללמוד, אבל אני רוצה להתרחב. סתם, כי האמירה באה.
אתה גם עבד הקשה בשביל
זה. נכון? עבד הקשה בשביל זה. וכמה אנשים עבדו קשה כל חיים והחברה פשטה את הרגל ולא קיבלו כלום. לא, לא, זה לא שלך. למה אתה משתמש בזה? כי עבדת קשה. נותנים לך רשות להשתמש. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם מה שהוא נותן כדי שישתמש בו. איך זה? כי זה שומר על הרכוש. זה מקדם אותו, זה מפתח אותו, אבל כל זה צריך להיות באיזה כיוון של קדושה, לי, לשמי. לא סתם נתתי לך את זה. נתתי לך את זה כדי שתעשה איתו דברים חיוביים. ממילא, יוצא מתוך הדברים האלה, שכל מה שיש לאדם בעולם הזה, זה מופקד אצלו, כדי שיוכל להתקיים, כדי שיוכל לחיות, כדי שיוכל להתפתח. אבל כמובן, בדרך השם, כמובן, הוא הפסוק אומר, יש כסף, עושר, סליחה, תמול לבעלה ורעתו. אם האדם הולך בצורה לא נכונה, העושר הזה שהוא עשה, הכתב הזה שהוא עבד, הכל, זה יפעל כנגדו. יפעל כנגדו. ממילא, זה למה ויקחו, זה פשוט. אמר, למי יקחו? תראו מה כתוב הפסוק למעלה, מקום מספר אחת. ויקחו לי תרומה. זה שלי, תלכו, תיקחו. אין פה אף אחד שעושה לי טובה. אז אם כן, הוא חוזר את השאלה. מה פירוש מאת איש אשר ייבאנו ליבו? אם זה שלך ואתה לוקח מה שאתה רוצה, מה קשור הלב שלי? אתן לכם דוגמה. בא אדם, הפקיד אצלך. מה אתה רוצה? מה הפקיד אצלך? אופניים, טוב. אמר לה, תשמע, אני מרשה לך לנסוע באופניים, גם תשמור עליהם. כי אני נוסע עכשיו איזה כמה חודשים, אני לא יהיה, תשתמש בהם, זה בסדר, מרשה לך. טוב, עכשיו אתה משתמש באופניים, אתה שומר עליהם, דואג, הכל בסדר. הוא חזר. הוא חזר מאיכן שהוא היה, דופק בדלת, לוקח את האופניים והולך. מה, אתה צריך, הוא צריך רשות ממך?
לא. בגלל שכן, אז אתה בית הפרטי שלך.
אבל זה שלו, דופק בדלת.
מה
כזה,
זה
נמצא? אז הנה, אני אדלג על השאלה שלך, אני אתן תשובה. דופק בדלת, או שלום, תודה רבה ששמרת לי, אני מקווה שנהנית מהאופניים, תן לי את האופניים. מה אתה יכול להגיד לו, סליחה, לא חמדתי פגישה, אני צריך את האופניים? נשאלי, מה אני צריך, תקבלו לך רשות? ככה כזה ברוך הוא, הכל שלו, אני עכשיו אומר, תיקחו תרומה, אז הוא בא, תוקיר לך בדלת, אדוני, תביא את זה, והולכים. נשאלי, אני לוקח את זה. אז מה פה התורה רוצה ללמד אותנו בעניין של החדרים? אל תיקחו, שימו לב במקור מספר 7 אצלכם. אומרת המשנה שבשעת פטירתו של אדם, זה אחד המשניות הלא נעימות להרבה אנשים, אבל זאת עובדת חיים. זה המציאות, ונורא נורא קשה להתווכח עם מציאות. בשעת פטירתו של אדם אין מלהבין לו לאדם. לא כסף, לא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות. איך אומרים? אדם הולך לבית עולמו, אתם רואים למעלה יש כזה חברה. קוראים לה, הובלות, רכוש בעם. טוב, הם מעמיסים, אחרי שאדם נפטר, מעמיסים את כל הרכוש שלו על המשאית, והם הולכים לאט לאט ללוויה, קוברים את האדם על ידו, עושים מחסן, שמים את כל מה שיש לו במחסן. הוא נחקו, הוא בשר שיש עליו, וזהו זה, שמים לו טלית בהשאלה. אפילו הטלית לא שלו, ואחרי ששמים אותו במקום שלו, לוקחים את הטלית חזרה. נו, הסיפור עם הגרביים כולנו מכירים, אם לא תחפשו.
כן,
אפילו
כן.
גרביים לא מאפשרים לו לקחת. אז מה כל העניין? מה כל העניין? אומרת המשנה אל התורה ומעשים טובים בלבד. שנאמר בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחיך. בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך בקבר, והקיצות היית שיחיך לעולם הבא. ואומר מי אחרי זה? ולי עזב, נו השם צור. בואו ולהתאזן. הרב דסלר, תסתכלו את זה במקום מספר 8, מתעסק בעניין הזה. ומישהו ככה, אתם יודעים מה אני אקרא? פשוט הגרון שלי קצת ניחר. יש פה עניין. כל חניכה אני רואה גם כן. אומר הרב דסלר, שימו לב, במכתב מאליהו חלק א', מקור מספר 8 אצלכם. איתה בפרשת ויקל, יש לנו, מצאנו בפרשת ויקל, כתוב, קחו מאיתכם תרומה. שונה מה שכתוב פה. פה כתוב, יקחו לי. שם כתוב, קחו מאיתכם תרומה. וכתב לרבנו אברהם בן עזרא, שהיה צריך לומר, תנו תרומה. אלא, וקחו מאיתכם, שנאמר, קחו מאיתכם, מה הכוונה? היה נתינה. טוב, שימו לב מה אומר הרב דסלר, ובפנימיות העניין. יש להסתכל דברים מבהילים. חבר'ה, מה אתם אומרים? רוצים לראות, לשמוע דברים מבהילים? טוב, להתקן לנו את המידות. אומר הרב דסלר, ואפילו לשמה, זה מבהיל עכשיו. אני נותן לשם שמיים נתינה מעליה, נתינה מעולה, כל הלב שלי לשם יחוד קודשא בריך הוא שחיתה, אבל אין בה יותר נתינת הדבר שנותן ועדיין אין כאן כיחה. אינו לוקח מים שמאל. אומר פה הרב דסלר דבר נורא, אפילו אם אתה בטהרת הלב לגמרי, וכל כולך אש על הבן, כמו שראינו מקודם. ואני נותן לשם שמיים, אומר הרב דסלר, מה נתת? זה לא שלך, החזרת עליו על הבית. מפחיד, לא? אז ממשיך הרב דסלר ואומר, והיה שאינו מכריח את עצמו ליתן. כל שתגדל מדרגת נשמה בנתינה, תקטן בחינת העבודה בה. מפחיד. ככל שאתה כביכול כבר נותן מתוך התלהבות ומתוך אש קודש, ואתה נותן באהבה רבה לקדוש ברוך הוא, אומר הדרך כלל, אתה מפספס. למה? כי העבודה נערכה על פי מידת שבירת היצר שבה. של הרב דסלר זה קו. אם אתה לא מתמודד בין שני צדדים לעשות כך או אחרת, זאת לא בחירה, זו נטייה. הוא ממשיך הרב דסלר ואומר, יפה זה ככה, ולי בסוגריים, אמרו רבותינו ז"ל, יפה פעם אחת בצער, כלומר בהתמודדות, מה שנקרא סכין בין השיניים, אם לתת מכל הלב או לא, מ-40 פעם שלא בצער, אדם נעמל יולה. כבר כל פעם שבאים לבקש ממני תרומה לשם שמיים או לעניין של קדושה, אני צריך להיאבק, כי צד אחד אומר לי, מה פתאום תן את זה בשבילי, לא נשמת זה, לא נשמת זה בשבילי, כבוד, שם, פתק, לא יודע מה, מטרה. ואני צריך להכריע את זה, ואז לתת. נמצא, אומר הדסטר, שבכל נקודה כפי שמגיע בעל הנשמע, בטלה ממנו, בחינת עבודה. מבין? זאת אומרת, ההמלצה של הרב דסטר היא, שכל פעם שנותנים משהו לשם שמיים, זה צריך להיות מה? מלחמה מחודשת ברצון לא לתת. אם כן כבר גילה מורנו רבנו רבי ירוחם, הוא המשגיח הגדול, דתכלית הבחירה בטוב היא להגיע שיהיה הכרח אצלו, שהוא יכריח את עצמו לעשות טוב, ולא בגלל שהוא כבר רגיל לעשות טוב. וצריך חיום, כותב הרב דסטר. איפה היא הבחינה של העבודה במדרגות הגבוהות האלה? אם אדם זכה והוא הגיע למדרגות כאלה גדולות, אז אתה אומר לי לכאורה שאין לו עבודה. מה עם עבודת השם במדרגות הגדולות האלה? ועם כל הצדיקים הענדים לו, אנחנו יודעים שכבר הגיעו למעלות הקדושה הכי עליונות שאדם יכול להגיע. מה, הם לא עבדו את השם? לא עבדו נשמע? לכן הרב כותב בהתחלה דברים, מה? אני רוצה להסביר עכשיו. טוב, הדבר הזה מעורר חוסר נחת במקרה הקל ותסכול גדול במקרה השני. רבותיי, אני רוצה להסביר לכם. כל מה שהאדם עושה, מכיוון שזה טוב לו, זה מועיל לו, זה מענה אותו, זה לא עבודת השם. כבר ככל שאדם מכיר יותר שכל מה שיש לו בעולם הזה זה לא שלו בכלל, אם כן, שמי זה? והרי שהוא נותן צדקה, הפעולה הזו לא נתקלת בשום קושי נפשי. למה? כי איך אמרת לי קודם, זה לא שלי, זה שלו. כשאני פועל בצורה הזו, זה אומר שאני לא עומד בשום ניסיון. לא עומד בשום ניסיון. נותן דוגמה. אני יושב בבית, או משהו אחר, אני בעל עסק. לא משנה, איזה עסק שלא יהיה. יש לי פועלים שעובדים אצלי. אוקיי? הפועל מגיע בשמונה בבוקר לעבודה, צריך לסיים אותה בשעה 4. אני בשעה 12 צמי, אני יכול להגיד לו, תשמע, אתה יכול לתת לי טובה בבקשה להכין לי כוס קפה, תביא לי אותו בבקשה. לפועל יש קושי להכין לך קפה?
לא, לא
אמת
שלך.
מה?
לא
אמת. זה לא אמת, אני אמרתי בבקשה. לא קשה לו, למה גם הוא מקבל משכורת, אני מה אכפת לו, במקום להעביר לי בור ולהכין קפה. בדרך כלל אין לו קושי. כי זה אתה בא לבד, אתה רוצה עכשיו קפה, אתה רוצה אני אפסיק להבריא ולציגה, אני אכל קפה, מה אכפת לי? בדרך כלל. כמובן מיד, כמובן אם אני אומר את זה בנימוס, לא אומר, יש לך 20 שניות גם אני קפה, זה אפילו בצבא לא עובד. כן? אבל בדרך כלל ככה, אנחנו מכירים את העולם. כן, מה אתה רוצה לומר?
אתה יצרת לו שעות.
לא הבנתי.
יצרת לו
שעות לגמור
את
העבודה
שלו,
וזה יחסר
לו
קצת זמן. לא יחסר לו, כי אני יודע שאני אמרתי לו שאני הולך לעשות משהו אחר. אני בא לבית. אז לכן אין לו בעיה בדרך כלל. אין לו, בדרך כלל. יביא לך מה אכפת. אתה יכול גם להגיד לפועל שלך, אתה יודע מה, תעשה טובה. תיסע לאיזה מקום כזה וכזה, תביא לי משם כך וכך. אכפת לו? הוא נוסע ברכב של החברה, הוא הזמן שלו שהוא מקבל משכורת, מה אכפת לו אם הוא נמצא פה או נמצא שם. בדרך כלל זה לא קשה. נכון או לא נכון? עכשיו, אם ככה, מה יוצא? שאם אני מעסיק אדם ואני מבקש בו להעניק משהו, אין לו שום ניסיון. למה? משום שלא משל עצמו הוא נותן לי. אלא מה הוא נותן לי? משלי. אני משלם לו על זה. מה אכפת לו אם אני אגיד לו לשבת על הגב עם כובע טמבל, בקבוק מים ולהשתזף, בזמן שאני שם לא משכורת. מה אכפת לי? נכון או לא נכון? ודאי. כלומר, יותר מזה. אני משלם לו על זה. אז אם כן, אם אני נותן תרומה, ואני יודע שכל מה שיש לי זה לא שלי, ויש את הקדוש ברוך הוא, אכפת לי לתת. איפה אני יכול להגיד שזה לשם שמיים? אני נהנה מזה. Anyway, אין שום מאבק לתת או לא לתת. זה לא שלי, אני מרדיף את זה לבעל הבית שלי. אז אני יצא לי בסדר. אז אני הרווחתי בזה שיצא לי בסדר, נכון? אני אקבל תעודת יושר, שאני פועל נאמן. הפעם הבאה שהבעל הבית ירצה לחפש פועלים, יריד שבא, יש לי איזה פועל אחד, מה זה? יקי, מדויק. כך הוא. אני מכיר אותו. הוא מתפקד עשר. פילה פלאות. זה מה שאומר המדסטר. המאמין האמיתי של הקדוש ברוך הוא יודע שכל מה שהוא נותן משלו זה לא משלו אלא עד רבה. זה מהקדוש ברוך הוא. לכן אומר רבי ירוחם, וזה באמת מי שרוצה להתבונן בהקדמה של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן לספר בראשית. נחומש בראשית. תכלית עבודת השם היא שהאדם יכניס את עצמו למצב שלא תהיה לו בחירה חופשית, ככה, ככה. כלומר, כשם של אף אחד מאיתנו, אין מאבקים פנימיים שנקרא, אנחנו קוראים להם מלחמת היצר, אם לרצוח או לא לרצוח. אין לנו את זה. גם אם נראה אדם זקן, חלש, שיש לו רכוש אדיר, ואם אנחנו נערוק אותו, ניקח ממנו את הכל, אין לנו עניין דבר, אין לנו משיכה לדבר הזה. אצלנו זה לא קיים בכלל. אנחנו לא נגיד, טוב, נרצח אותו ונרש את הכסף. זה לא קיים. אנחנו לא שם. אז לכן, האם מגיע לי שכר הזה שאני לא הורג אותו כדי לקחת את הרכוש שלו? רבותיי, שאלתי שאלה. אני הולך ברחוב, אני רואה אופניים, איך קוראים להם? חשמליות. חדשות, שוות 7,000-8,000 שקל. קשורות עם איזה מנעול אפן. בנית לי אופניים. אצל רוב בני האדם הם עוברים ליד האופניים האלה ולא חושבים לרגע לקחת אותו. מגיע להם פרס על זה? מגיע להם שכר על זה? לא. מה פתאום שאתה יודע, לא שלך, אמרנו. כלומר, מה שיוצא מהדברים מרבנו ירוחם, שאין לנו בחירה חופשית אם לרצוח או לא לרצוח, אם לגנוב או לא לגנוב, למה? שאנחנו מוכרחים שלא לגנוב. אנחנו מוכרחים שלא לרצוח. כלומר, כל האמונה וההבנה של האדם ברמה הרבה יותר גבוהה, אם האדם נמצא ברמה הרבה יותר עליונה מהתפיסה הזו, אז הוא הופך להיות מה? מוכרח עוד יותר. עכשיו, במין למה הוא מוכרח? ועכשיו במין עוד יותר למה הוא מוכרח, שהוא מוכרח. אז אם כן, אמר לנו המחל, שהאדם ירד לעולם הזה למה? כדי להילחם, להילחם את היצר. לכן אומר הרב דסלר, אותם אנשים גדולי עולם, איזה ניסיונות יש להם? מה הם קחו שכר? הבנו את השאלה? תסתכלו עכשיו במקור הבא. כמו בהמשך, תפעודה. אומר הרב דסלר, תחזור רגע דף מאחורה, קודם, כדי שניצור רצף. אומר הרב דסלר, כבר ביארנו במאמר צילו של הגוף, שאפילו הצדיק, תפחו דף יותר גדול, כיוון שהוא חי בעולם הזה, יש בו מהעולם הזה אפילו רק בדקה שבדקה. כלומר, בדק, עדים שבעדים. אם גם רק בחינת צילו של גוף, מוצא, זה משהו דקיק. ואפילו בנתינה, בהתרגשות, בהתלהבות הכי גדולה, מכל מקום יש עמוק עמוק בפנים, נקודה דקה דקה של התנגדות היצר, התנגדות ממש. אם גם בחינת צל לבד, אבל ההתנגדות ממש לאותו דבר טוב שעושים, הגדולים שעשו, ומאשר הנקודות דקות מאוד וקשה מאוד מאוד למוצאה, אלא בכוח הראייה של גדולי גדולים לאחר כותבי רותם. הנה בזה הוא עבודתם, ללחום את יצרם בעומק פנימיות הלב ולשוברו שם לרסיסים. אבל עכשיו אומר הרב אסתר, נכון רבותיי, זה לא שהוא חוזר, הוא אומר גם אצל גדולי הגדולים יש נקודה אנושית, כן, בעולם הזה. ובנקודה האנושית הזו יש להם מאבק, אם לתת או לא לתת. והם שוברים ונותנים על זה. הם קונים את מידת הנתינה. זה השכר שלהם. אז מה נגיד, ענה, סליחה, אני לא יודע, גדולי הגדולים פה, מה אני אומר? איך אני אעשה עכשיו? אז יש מאבק, יש לי ניסיון. כל רגע שתבקשים אני לתת, חבר'ה, תעדו על עצמכם. אתם נותנים בכיף, אז אצלכם זה דק בדק, זה כתכן לזהות את זה. אם כן, גם בדרגות הגבוהות ביותר שאדם מצוי יש התנגדויות. חדשות! אבל יש. יש וקיים. לכן באמת אנחנו יודעים שכשאנשים הביאו את המראות, הצורות, מה שאני חושב למשה רבנו, שימו לב, מקום מספר 9. ויעש את הכיור וחושב וכולי 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 וכולי, במראות הצורות אשר צמאו פתח אוהל ומועד, אומר האבן עזרא, המקום מספר 10, דבר נפלא. וכולי מסכים אם זה נכון, תכף תראו. כי משפט כל אנשים להתייפות, לראות פניהם בכל בוקר במראות, לתקן הפערות שעל ראשיהם, לתקן את הכיסוי ראש, לראות שהכל בסדר, שלא יוצא להם שערות החוצה. והנה היו בישראל נשים עובדות השם ששרו מתאוות זה העולם ונתנו מראותיהם נדבה כי אין להם צורך עוד להתייפות רק בו באות יום יום לאן? לפתח האוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצוות וזה אשר צבעו מלשון לבוא ולהיות כמו צבא מסביב כי היו רבות ולא הזכירה כתוב מידת הכיור. למה? כי הוא היה גדול. רק נעשה בכל המראות שהביאו. בידי פלאות. אז אם כן, מתוך הדברים הללו, שמובא לפי דברי אבן עזרא, בואו ותסתכלו עוד דבר, תראו את הרמב"ן. אומר הרמב"ן, ואנשים בראותם כך, נאספות ובאות צבאות צבאות לתת כולם מראותיהם לעשות בהם כל הגיור וקנו איזה ניסיון עצום הם עמדו כל בוקר לבוקר אין להם מראה כדי להתייפות והנה הם נותנות את זה אז הם באות למשכן כדי לשמוע דבר השם מה אתם רוצים להגיד לי, יבוא איזה מישהו כזה, תמיד איזה חי... כן, הם באו לראות את המראות. אבל לא כל יום נכנסו להתאפר שם, זה כמה עשרות אלפי, לא, היו מיליון. נשים עבדות בתור ליד המראה ככה, ליד הכיור, מול המזבח, אנחנו בכלל, תחשוב רגע. גם אם היו רוצות, לא היו נותנים להם. זאת אומרת, היו באות כל יום לשמוע את דבר השם. הם ויתרו על היופי שלהם, ונתנו איזה ניסיון, זה כל בוקר מזכיר להם. היא מסדרת את הקאה, את ה, סליחה, את הכיסוי ראש, והיא אומרת, איך אני נראית? היא לוקחת את הבת שלה, שתתקל, להגיד לה, שלא יוצא לה שום דבר מהעוד. אין לה מראה. ניסיון יומיומי. בכל זאת הם נותנו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר משה, תיקח. כי המראה והיופי, זה עניינים לא החיצוניים שבעולם, זה הולך למשכן. כי כוונת הלב הייתה לשם שמיים נטו, עם התמודדות. אמרו כל אחד שווים מה שהוא רוצה. זה עד כדי לכל שהתחילת הרמה, נכון? הם הביאו מראות. זאת אומרת, זה היה בחירה מן הלב. לשפור את היצר. ובעילה זו מדרגה שאנחנו לא תוסעים מה זה. לכן הרמב"ן מצטט לזה. הוא מביא את זה דברים. כמעט מילה במילה, דומה מאוד למה שכותב האבן עזרא. כן, זה הסיבה שהמראות היו כל כך חשובות לפני הקדוש ברוך הוא. חשובות ביותר. טוב, השעון זז. בואו נסתכל על מה שאומר השפת אמת, נתחיל לרוץ. אומר השפת אמת במקום מספר 12, על הפרשה שלנו שנת תשל"א. ויקחו לי תרומה, גם בקושייה שפתחנו, וקשה את אהבה לאלומה ייתנו, ופרש זל יפרישו לי ממונם לדבר, ונראה שזה הבחינה שפורש אדם דבר משלו, ומבדילו להשם יתברך, חשוב לפניו יותר בגוף הנתינה, פעם 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 פעם. כשאדם לוקח משל הקדוש ברוך הוא, ומפריש אותו לקדוש ברוך הוא, זה יותר חשוב מהדבר עצמו. למה כי לי הכסף ולי הזהב? אמר השם. ואותו בנדיבות בשעת מעשה האדם להניח חפצה בעבור השם יתברך, זה נקרא לקיחה. כלומר, למעשה אני אבאר את דבריו, בעוני גדול, אני יודעתי, כאשר אדם לוקח את ממונו וקונה בזה דבר שבקדושה לשם שמיים, החפץ עצמו, הממון עצמו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא עשית פה כלום, אבל בלי שלקחת את הלב שלך והפכת אותו להיות קדוש יותר במה שהיה מקודם, לכן זה נקרא לקיחה, אתה לוקח את עצמך ממקום אחד ושם את עצמך במקום אחר. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות משכן, נכון? כן או לא? יופי, תודה שיש מי שהגיד. אנחנו קוראים בהתחלה שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו, תסתכלו בפרשה לעשות ארון, אחר כך שולחן, אחר כך מנורה, ואחר כך המשכן. בביצוע אנחנו רואים שהכלים נעשו קודם, סליחה, הכלים נעשו רק אחר המשכן, בסוף. והמדרש וחז"ל מציינים לשבח לבצלאל, תסתכלו בבקשה במקום מספר 13. משה ציווה לבצלאל, אומר רש"י, לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן. אמר לו בצלאל, מנהג עולם לעשות תחילה בית, אחר כך משים כלים בתוכו. אמר לו משה, כך שמע לי פי הקדוש ברוך הוא. אמר לו משה רבנו, בצלאל היית? מה, אני הייתי למעלה שם, קיבלתי הוראות, אתה היית מאחורי המסך? מאחורי הבינון היית בצל שם? כי בוודאי כך ציווה לי הקדוש ברוך הוא, וכך עשה המשכן תחילה ואחר כך כלים. פילי פלאים, פילי פלאים, פילי פלאים, אומר רבי משה סופר. אומר, אנחנו נמשיך ונעיין בדבריו של רבי משה סופר. וכך הוא אומר, ונראה לי שזהו בכלל הניסיון של נעשה ונשמע. שיעשו טרם ישמעו, ולא יערערו כלל. אלא אמר, קחו תרומה ולא ישאלו מה יעשה בה. אלא לעשות רצונך אלוהי חפצתי. ושוב יאמר, עשו ארון בקרובים ולא נשאל היכן נכניסם. אלא כך אמר השם יתברך, ואין לשאול ולהרהר. לאחר שכבר עמדו בניסיון הזה, וגמר להם כל הצוואה ולא יראו, שוב הבין בצלאל, כיוון שסוף סוף נעשה משכן, מקרשים ויריעות, למה לא נעשהו תחילה קודם לכלים? ועל זה אמר לו משה, בצלאל היית וידעת. כלומר, לפי התגובה של עם ישראל ונעשה ונשמע, הבין בצלאל שהסדר הוא לא כמו שאמר משה, אלא קודם כל את המשכן ואחר כך הכלים. וכן, אומר השפת אמת, דברים מתוקים מדבש. אומר השפת אמת על הפרשה שלנו בשנה תפרש למד ג' בראשי נאמר, ויקחו לי תרומה, יפרישו לי לממונם לדבר. מבאר השפת אמת פירוש שצריך האדם לתת מכל דבר חלק להשם יתברך. ואף שנברי עולם הזה הם רחוקים מאוד, אבל הרצון צריך להיות להשם יתברך. כמו שכתב רש"י, נדבה רצון טוב. וזה עצמו, הנדבה, הרצון, להיות הרצון תמיד להשם יתברך. והרצון גובר למעשה. כל מעשה האדם מעורר בעליונים, והרצון ברצון העליון. ידוע כי ברצון השם יתברך מתהפך הכל ברגע, בפרט היום, לא בחודש אדר, ונהפוך הוא, שהכל יתהפך לטובה. לכן צריך האדם להאמין כי הכל תלוי ברצונו, רבותיי, לא לחשוב יותר מדי, הכל תלוי ברצון שלך. ובזוהר הקדוש פירש שהמשכן על תפילת האדם כל יום, והוא שצריך האדם לברר השראת השכינה בכל דבר, גם בשקשוקה, גם בשווארמה, צריך שיהיה השראת שכינה, כי בוודאי ולא כל הארץ כבודו. אבל מה לעשות, אנחנו בשר ודם, והבטן מקרקרת, אז אנחנו שוכחים לחשוב איזה צריך, כי ודאי ולא כל הארץ כבודו, גם שהבטן מקרקרת. אבל כפי אמונת האדם יוכל להרגיש השראת שכינה, נו, מה לעשות, כשהיה בית המקדש היה הדבר בפועל, כלומר בפועל הרגישו השראת שכינה, ועכשיו, שחרב המקדש, אומר השפת אמת, הוא על ידי אמונה, בכל תפילה על זה, שמעיד האדם, כי הכל מחיות השם יתברך, וכפי מה שיתברר לאדם, כן יוכל לברר בכל דבר, זה תלוי בכמה אתה מוכן לברר את האמונה שלך, את ההשראה לשכינה בעולם המציאותי הגשמי. וכפי מה שאדם רוצה באמת לברר מלכותו יתברך, כן יוכל לעטות כל הדברים אליו יתברך. אם אתה רוצה לברר באמת כל דבר ודבר, האם יש בו מציאות השם יתברך או לא, כפי הבירור, ככה אתה באמת תוכל להעביר את זה לשם יתברך. כי לדברים גשמיים אין להם רצון. בכל דבר צריך להיות לא רצון, כי זה העיקר. ומזה הוכחה כי דברים אלו תלויים באדם שיש לו רצון. ומרצונו יוכל להטות הכל אליו יתברך כנען. זה שאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם, בתוך כל אחד. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמשה רבנו עליו השלום שאל, איך יוכלו לעשות משכן לכבודו יתברך? הרי בלא כל הארץ כבודו, אתה רוצה לתחום אותו בתוך כך וכך מטרים? השיב לו השם יתברך, כי אף אחד מישראל יכול לעשות לו, אחד יכול שהחלום החוק כולו יהיה בתוכו. והוא השראת השכינה בכל דבר, להיות האמונה קבוע שחיות הכול למעלה מהטבע, וזה המקדש. ונסיים בדברים המתוקים של התפארת שלמה, שכותב מעת כל איש אשר ידבנו לי בו תיקחו את תרומתי בשם הבא השם טוב. מה זו התרומה הזו? היינו שכל אדם צריך לשים עצות בנפשו, להפוך לעשות מידות טובות מכל אשר ידבנו לי בו מתאוות חיצוניות ומידות רעות שהוא רגיל בהן. מהן ייקח דרך לעבודת הבורא ברוך הוא באותו חשק ובאותה התאווה ביתר שאת, ובכך נתרומם ונעלה מעלה מעלה. שבת שלום ומבורך, תודה רבה.